שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 273. טרה נובה, המשלחת המקוללת אל הקוטב הדרומי. חלק א'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חזרתם הביתה, יום ארוך ומתיש, הלכתם לסלון, הדלקתם את המגבר, ואז את המערכת, כיוונתם אותה למצב רלוונטי, ואז שמתם דיסק, תקליט או סמארטפון בקבל אוקס, לחצתם פליי, והנה מוזיקה.
כל הסרבול הזה ועדיין אי אפשר לשמוע מוזיקה בבית הזה. מדהים.
נו, שנייה, אני מסדר את זה, את רואה שאני באמצע.
למה לא קנית בבמבית? 1,000 פעם אמרתי לך, זה גם יחסוך לנו מקום בסלון.
די, חלס, חם לי פה כל הקבלים, את חרפנת אותי. רגע, מה, במבית?
במבית עובדת עם החברות המובילות בעולם בתחום השמע הדיגיטלי, ומוצריה נבדקו ונזכרו על ידי אלפי אתרי אודיו, בלוגים, ולקוחות בארץ ובעולם שהצביעו על איכות גבוהה, אמינות ותמורה נהדרת ביחס לעלות. וככה זה נשמע. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
הנה אתגר בשבילכם. נסו לומר משהו שמעולם לא נאמר קודם לכם. למשל, 41 מכנסי תקרה. מפיות צעירות לעולם אינן מטפטפות נעליים. לימון ההיפ-הופ שלי במזחלת לנרניה. באמת מאתגר, לא? בהינתן כל הדברים שכבר נאמרו לאורך ההיסטוריה האנושית, בכל העולם, בכל השפות, קשה לדעת אם אפילו הדבר המגוחך ביותר שחשבת עליו לא נאמר כבר אי שם בעבר. מים מסריחים גורמים לסבתא לצאת מהחלון? זה פודקאסט סבון באי מינור, אבל אני רוצה את זה באי מז'ור 7. יש אומרים שמעל 100 מיליארד בני אדם התהלכו על כדור הארץ לאורך ההיסטוריה. אני ואתם פוסעים בשבילים שהלכו בהם אין ספור אנשים לפנינו. מישהו בטח כבר כתב את הסיפור שאני עומד לספר לכם, וכנראה אפילו יותר טוב מכפי שאני אעשה זאת. מעט אנשים בהיסטוריה, ובמיוחד בהיסטוריה המודרנית, יכולים לטעון שהם השיגו משהו שאף אחד אחר לא השיג לפניהם. אבל עבור המעטים מבינינו שיש להם הזדמנות לעשות כן, זהו מניע רב עוצמה. רבים ימותו מרצונם החופשי על מזבח התהילה. ב-26 בנובמבר 1909, צוות של 4 גברים ו4 סוסי פוני בראשות חוקר אירי בשם ארנסט שקלטון, בוסס בטונדרה הקפואה של אנטארקטיקה וחצה את קו הרוחב 82 מעלות דרום. בעשותם זאת, הם היו לאנשים הראשונים שהגיעו קרוב כל כך לקוטב הדרומי של כדור הארץ. שבועות מספר קודם לכן, כשעשה צוותו של שקלטון את דרכו דרומה, הם נתקלו במכשול שהיה לכאורה בלתי עביר, רכס של הרים גבוהים שהיה רחב מכפי שאפשר יהיה לעקוף אותו. האפשרות היחידה הייתה למצוא נתיב מעבר בין ההרים. ככל שהתקרבו אל הרכס, הלכה ונעשתה הדרך לקשה ובוגדנית יותר. שניים מסוסי הפוני שגררו מזון והספקה מתו. מעט מאוד תקווה נותרה בליבם של אנשי הצוות החבוטים והקפואים. אבל שקלטון היה עקשן. הוא דחף את הצוות שלו קדימה והלאה, וב-3 בדצמבר הבזיק מולם ניצוץ מבריק של אור, כלשונו של שקלטון, מבעד לרכס הערים. הם צעדו לקראתו. אלת המזל הייתה לצידם. היה זה נתיב נסתר בין ההרים, דרך שחצתה את הרכס. בעודם צועדים על הקרקע זרועת המאמורות, נפל הפוני האחרון לתוך נקיק קרח עמוק. אנשיו של שקלטון עברו בסך הכל רק רבע מהמסע שלהם, וכבר עכשיו נאלצו לגרור בכוחות עצמם את כל האוכל וההספקה שלהם. אבל הם המשיכו. ביום חג המולד הגיע הצוות למרחק של כ-600 קילומטרים מהקוטב הדרומי. המזון שנותר להם יאזל בעוד פחות מחודש, וברור שלא יספיק להם כדי להגיע אל הקוטב ולחזור ממנו. ובכל זאת, הם המשיכו. בתשעה בינואר המוות כבר ריחף מול עיניהם. כל ארבעת הגברים לקו בדיזינטריה חריפה אחרי שאכלו את בשרם הנרכב של סוסי הפוני המתים. פרנק ויילד, חברו הקרוב ביותר של שקלטון, היה אחוז בדלקת מעיים כל כך קשה עד שבקושי היה מסוגל לזוז או לאכול. בשלב מסוים בחר שקלטון, שבעצמו היה חולה מאוד, להקריב את מנת המזון שלו לטובת חברו, וכמעט אילץ את ויילד לאכול את הביסקוויט שלו. אלוהים אדירים, כתב ויילד מאוחר יותר, לעולם לא אשכח זאת. אלפי לירות לא היו מספיקות כדי לקנות את הביסקוויט הזה. שקלטון ואנשיו היו גיבורים. הם הגיעו קרוב יותר לקוטב הדרומי מכפי שאיש הצליח לעשות זאת לפניהם. מסע הגבורה שלהם דרך הגיהנום האנטרקטי והדרך שסללו למי שיבוא אחריהם היה מעשה אמיץ שמעטים מאיתנו מסוגלים לו. אבל רגע הגבורה האמיתי של שקלטון התרחש בתשעה בינואר כשהצוות היה בקו רוחב 88 מעלות דרום, פחות מ-160 קילומטרים מהקוטב הדרומי. שקלטון הביט באנשיו המותשים והשבורים בעקבות המסע המפרך. הוא ידע שהמזון שברשותם לא יספיק להם, שגם אם יצליחו להגיע לקוטב הדרומי, סביר מאוד שחלקם לא יחזור הביתה. הוא קיבל החלטה שדרשה יותר אומץ וכוח רצון מכל מה שהפגינו במסעם עד כה. עשינו את שלנו, כתב ביומנו באותו היום, לפני שנעץ את הדגל הבריטי בנקודה בה ניצבו רגליהם, ואחרי שעברו כמעט 90% מהדרך אל מטרתם, הוא והצוות שלו סבו לאחור. שקלטון ויתר על חלומו הגדול באותו היום, אבל בתמורה הוא וכל אנשי צוותו חזרו הביתה בחיים. שלושת השבועות הראשונים של נובמבר חלפו בחזו מהירות עד שהזנחתי את יומני, וכעת אני רק יכול לדלות את הפרטים מזיכרוני. מתוך יומנו של קפטן רוברט פלקון סקוט. בסתיו של 1910, הוא וצוותו היו עסוקים בהכנות לקראת הפלגה דרומה מנמל דיונדין שבניו זילנד. באוורס ווייט עבדו במחסן, ממיינים וסופרים את הצידה. הכל מתקדם ללא תקלות. המתנות והרכישות השונות בניו זילנד נאספו. חמה, גבינה, בייקון, נקניק, בשר משומר לשונות, הכל הוא עמס, מויין וסומן מחדש, די להימנע מקשיים בדרום. כשירדה הספינה מהממשה, היא הייתה אחוזה בהמולה גדולה של עבודה. קצינים, אנשי צוות וסבלים היו עסוקים בתעינת המחסנים. אנשיו של מילר בנו אורוות לסוסים, אטמו את הסיפונים וחיזקו את המבנים שעל הסיפון. המכונאים ואנשיו של אנדרסון עבדו על המנועים. המדענים הפסנו את המעבדות שלהם, הטבח סידר את המטבח שלו וכן הלאה. לא הייתה נקודה פנויה על הספינה שמישהו לא עבד עליה. במקביל להכנת המזון והספינה, נפגש סקוט בחוף עם הפקידים ואנשי העסקים שמימנו את המסע. משלחת טרה נובה עוררה המון עניין ציבורי, אפילו בטרם עזבה את הרציף. ב-26 בנובמבר, אחרי חודשים ארוכים של הכנות וגיוס כספים אינטנסיבי, כתב סקוט ביומנו,
הודענו על יציאתנו לדרך בשעה 3 אחר הצהריים, ושלוש דקות אחרי השעה 3 התנתקה הטרה נובה מהרציף. המון גדול התקהל על החוף.
ניו זילנד היא אחד המקומות היפים ביותר בכדור הארץ. הסצנה כולה לא הייתה יכולה להיות ציורית יותר. קרני אור בקעו מבעד לעננים, רוח נעימה נשבה על פני המים השקטים, והקהל בחוף נופף למלאכים לשלום.
הרחק מבעד למישורים אפשר היה לראות את ההרים והפסגות הנפלאות ומחוסות השלג של האי קייקורה. הנוף כולו מחשף ביופיו ומביא את האדם לכדי סביעות רצון שאי אפשר להסבירה במילים.
בעודם מתרחקים מהנמל, הריע צוותה של הטרה נובה שלוש פעמים לכבודם של האזרחים מסבירי הפנים של ניו זילנד. הייתה להם סיבה טובה להיות במצב רוח מרומם. הם היו בעיצומו של מסע היסטורי. להפוך לבני האדם הראשונים אי פעם שכף רגלם תדרוך בנקודה הדרומית ביותר של כדור הארץ. אתם יודעים מה? תשכחו מזה. קפטן סקוט ואנשיו היו אמורים להיות מבועתים. המסע ההיסטורי שלהם עתיד להביא אותם לא רק להיות בני האדם הראשונים שהדרכו בקוטב הדרומי, אלא היונקים הראשונים. אתם יודעים מה? אולי אפילו היצורים החיים הראשונים, פרט לבקטריה אקראית פה ושם, שיעשו כן מאז שקפאה יבשת אנטארקטיקה לפני יותר מ-34 מיליוני שנים. משלחת טרה נובה הייתה מסע אל הגיהנום, אל מקום אליו איש לא אמור להגיע. כבר בדרך לשם נדמה היה שאלוהים עצמו ניסה לרמוז להם שאולי כדאי להסתובב אחורנית.
במהלך הלילה גברה הרוח. הספינה האיצה ל-8, 9 ואז 9.5 קשרים. רוח עזה מצפון מערב וים סוער ומבולבל. התעוררתי להמולה גדולה בספינה ולמראה לא מלבב כלל תחת הנסיבות. הגלים מתנפצים כל העת על הצוות ומדי פעם בפעם מכסים אותם לחלוטין. לעתים על האנשים לאחוז בעוצמה בעצמים על הסיפון כדי שלא להיסחף אל מעבר לדופק, כששקי פחם וארגזים משוחרים מטלטלים לכל עבר, מתנגשים בהם ומאיימים לשבור את אחיזתם. ברגע שהיה נדמה שהנה הצלחנו להחזיר את הסדר לספינה, הגיע איזה גל אדיר, קרא את אבטוחי החבלים ואילץ אותנו לקשור את הכל מההתחלה. לכל אורך הלילה המשיכו הגלים והרוח לעלות וטלטלו את הספינה. קיצרנו את המפרשים והדממנו את המנועים, אבל ללא הועיל. מהסיפון הקדמי הגיעו אליי דיווחים על סוסי פוני שנפגעו, היכן שאוטס ואטקינסון עמלו כל הלילה. והרע ביותר עדיין לפנינו.
אורכה של הטרה נובה היה כ-57 מטרים, והיא נסעה על סיפונה 65 אנשי צוות, 34 כלבים ו-19 פונים סיבירים. אפשר לומר שהספינה עליה פיקד קפטן סקוט הייתה מעין גרסה מודרנית לתיבה של נוח.
אחד הכלבים טבע אתמול בלילה. פוני אחד מת ועוד שניים במצב קשה. כנראה שגם הם לא עבדו לנו. הגלים הגבוהים התנפצו על סוסי הפוני וסחפו אותם, ורק השרשרת שלהם מנעה מהם ליפול למים. מירס ועוזריו היו עסוקים כל העת בלהציל את היצורים המסכנים האלה ממוות בתלייה ולמצוא להם מחסה טוב יותר. משימה כמעט חסרת סיכוי. פוני אחד נמצא מת, תלוי על השרשרת שלו. אחר נסחף החוצה בחזור עוצמה שהשרשרת שלו נקרעה והוא נעלם מעבר לדופן. הגל הבא שהגיע העיף אותו באורח פלא בחזרה אל הסיפון והוא בריא ושלם. הסופה גבתה מאיתנו מחיר כבד, אבל אני מרגיש שהכל יהיה בסדר אם רק נצליח להחזיק מעמד. אבוי, עוד כלב הועף כרגע מעבר לדופן.
והצרות עדיין לא הסתיימו. שבוע אחרי שהסופה שכחה, נתקלה הטרה נובה בקרחונים צפים.
אתמול בלילה היו לי עדיין תקוות גדולות שאת חג המולד נבלה בים הפתוח. אבל הנוף שסביבנו הולם את חג המולד. אנחנו מוקפים בקרח, עננים אפורים ונמוכים מורידים אלינו מדי פעם בפעם פתיתי שלג שמסתירים את הרקיע, ופה ושם בריכות קטנות של מים מבצבצות בינות לקרחונים ומטילות צללים כהים על העננים. הצללים הכהים נמצאים בעיקר מאחורינו, מהכיוון ממנו באנו. מקדימה, הזוהר הלבן של הקרח שולט בכל מקום. אנחנו לכודים, כמעט ולא מצליחים לזוז תחת כוח המפרשים, וגם כוח הקיטור לא עושה הרבה. בכל צעד שאנחנו עושים קדימה, נדמה שהסיכוי להשתחרר מהקרח רק הולך ופוחת.
יחלפו עוד 20 יום ו-61 טונות של פחם לפני שספינתו של סקוט תשתחרר מאחיזתם של הקרחונים ותמשיך דרומה. ב-4 בינואר 1911, חודש אחרי שעזבו את ניו זילנד, פגשה הטרה נובה לראשונה את חופיה של יבשת אנטארקטיקה. העידן ההירואי של חקר אנטארקטיקה, כפי שאנחנו מכנים היום את התקופה המדוברת, החל ב-1897 ונמשך עד 1922. כל היבשות הגדולות והאוקיינוסים כבר מופו בהצלחה, וההרפתקנים שמו לעצמם למטרה להגיע אל שתי הנקודות האחרונות בכדור הארץ שטרם נכבשו, הכתבים. הקוטב הצפוני הוא לא בדיוק מקום מסביר פנים. בשיא הקיץ, הטמפרטורה הממוצעת בליבו של הים הארקטי נע סביב 0 מעלות. בחורף היא יורדת ל-30 מעלות מתחת ל-0. אין הרבה אור שמש, במיוחד בחודשי החורף. ובכל זאת, שבטים אינויטים בגרינלנד ובצפון קנדה חיים לא רחוק מקו רוחב 90 צפון, וכבר ב-1909 הכריז רוברט פירי האמריקני כי כבש את הקוטב הצפוני והקדים בכך את החוקר הנורווגי רואלד אמונדסן. אבל הקוטב הדרומי הוא לא כמו הקוטב הצפוני. אנטארקטיקה היא באופן עקרוני גוש ענק של קרח שמכסה יבשת נרחבת בגובה של כ-3,000 מטרים מעל פני הים, לשם השוואה קצת יותר גבוה מפסגת הר חרמון. פינגווינים, שחפים ודגים חיים בקרבת החופים, אבל גם היצורים העמידים ביותר לא יכולים לשרוד במרכזה של היבשת, היכן שהטמפרטורות נמוכות מאלו שבקוטב הצפוני בכ-25 עד 30 מעלות לפחות. הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה אי פעם על פני כדור הארץ, 89 מעלות מתחת לאפס, נמדדה באנטארקטיקה. הרי של אנטארקטיקה מתנסים לגובה של כ-5,000 מטרים, ומעבר להם מיליוני קילומטרים רבועים של מדבר שטוח וקפוא. שממה לבנה מאופק עד אופק. כל כך לבנה עד שבימי הקיץ כביעות שמש ועיוורון שלגים מהווים איום ממשי. חודשי החורף להבדיל הם לילה ארוך ומתמשך.
העובדה שבני האדם יוצאים אל מעמקי הקוטב בחשיכה כדי לפגוש פנים אל פנים את הקור האיום ביותר והרוחות העזות ביותר, היא לכשעצמה דבר חדש. העובדה שהם מתמידים במשימתם כנגד כל איום אפשרי שהטבע מציב בדרכם, זו גבורה.
אנטארקטיקה היא גיהנום. היא גיהנום גרוע יותר מכפי שרוב בני האדם מסוגלים לסרטט בדמיונם. למה שמישהו יבחר בהכרה צלולה ומרצונו החופשי לחצות אותה ברגל? אישית, קשה לי להבין את זה. אני בקושי מתפקד כשמישהו מכוון את המזגן במשרד לפחות מ-20 מעלות. אבל עבור שקלטון, סקוט ואנשי תקופתם, הקשיים האדירים ביותר היו מחיר סביר לשלם תמורת התהילה שיזכו בה הם, עמיתיהם וארצם. התהילה, כנראה, היא זו שחיממה אותם בלילות הקפואים. אבל כבוד ותהילה לא היו המוטיבציה היחידה שהניעה את האנשים האלה. בנוסף לכל התכונות הנעלות, פטריוטיות, כבוד וחברות אמת, ארנסט שקלטון ורוברט סקוט הונעו גם על ידי רגש אנושי נחות יותר, קנאה קטנונית. הם היו יריבים מהסוג המר ביותר, אויבים שהיו פעם חברים טובים. משלחת דיסקאברי לקוטב הדרומי עזבה את חופי אנגליה באוגוסט 1901, עשור לפני הטרה נובה. רוברט פלקון סקוט, שפיקד על המשלחת, היה אז קצין צי עתיר זכויות, אבל נטול הכישורים והניסיון הדרושים כדי להוביל משלחת כזו. על סיפונה של הדיסקאברי היו 50 איש, חלקם מלאכים של הצי הבריטי וחלקם אזרחים. אחד מאותם 50 היה ארנסט שקלטון בן ה-27, צעיר קריזמטי שניחן בשילוב של כישורים חברתיים ורגישות גבוהה עם אגרסיביות נוקשה ובלתי מתפשרת. שקלטון החל את הקריירה ההרפתקנית שלו כנער סיפון זוטר על סיפונה של ספינת סוחר אזרחית שהפליגה בין אנגליה ודרום אפריקה. הוא התקדם לתפקיד קצונה, אבל מתוך 8,000 האנשים שהגישו מועמדות להצטרף למשלחת דיסקאברי, שקלטון היה בכל קנה מידה פחות ראוי מרובם. למזלו, הוא היה חברו הטוב של בנו של אחד המממנים הראשיים של המשלחת, והקשר האישי הזה, בשילוב אישיותו וכוח הרצון הבולט שלו, הבטיחו לו תפקיד במשלחת ואפילו דרגת קצונה. מתוך זמן קצר הצליח להרשים אפילו את מפקדו הקשוח. האגדה מספרת שבאחד המקרים סקוט התקשה להתמודד עם איש צוות סורר שלא שעה לפקודותיו. תן לי לטפל בזה, אמר לו שקלטון. מפקד עזב, ושקלטון היקה את איש הצוות מכות רצח עד שהבטיח למלא פקודות כלשונם. 6 חודשים אחרי שעזבו את אנגליה, עגנה הדיסקאברי באנטארקטיקה. הצוות הקים את פקטות המגורים והחל במחקר מדעי. הם אספו נתוני מזג אוויר, עקבו אחרי חיות הבר, גידלו צמחים בעדניות וניהלו רישומים מדעיים קפדניים. בזמנם הפנוי ציירו, כתבו שירה וסיפורים ואפילו יצרו לעצמם עיתון מקומי בשם The South Polar Times. שקלטון היה פופולרי מאוד בקרב אנשי הצוות ואחד מקציניו המוערכים ביותר של סקוט. כשיצא סקוט למסע הרגלי לעבר הקוטב הדרומי, הוא בחר רק 2 אנשים שהתלוו אליו, אדוארד ווילסון, אקדמאי ואיש אשכולות מבריק, ושקלטון, נער הסיפון לשעבר. ביומנו כתב וילסון כי מטרת המסע הייתה, ציטוט, להגיע הכי דרומה שניתן בקו ישר מהחוף, לכבוש את הקוטב הדרומי אם אפשר, או לכל הפחות לגלות אזורים חדשים. סוף ציטוט. תחת ההגדרה הזו, המשלחת הייתה הצלחה מסחררת. הם הצליחו לחצות כמעט 1,000 קילומטרים ולהגיע עד קו רוחב 82 דרום לפני שהסתובבו בחזרה. המסע המפרך הזה לימד אותם כמה לקחים חשובים. לדוגמה, אף אחד מהם לא היה מיומן מספיק בעבודה עם כלבים, והתוכנית המקורית שלהם להיעזר בכלבים במהלך המסע התגלתה כלא מעשית. גרוע יותר, כל השלושה לקו בצפדינה, מחלה קשה שנגרמת ממחסור חמור בוויטמין C. שקלטון במיוחד היה כל כך חולה עד שלא היה מסוגל לסחוב שום דבר, ולעיתים אפילו לא היה יכול לעמוד על רגליו. סקוט ווילסון נאלצו לסחוב אותו אחריהם במסחלת שלג. כל השלושה שרדו את המסע, אבל תהום חשוכה נפערה בין סקוט ושקלטון. שקלטון הרהבתני והקריזמטי היה ההפך הגמור מסקוט, הג'נטלמן האנגלי המופנם, והימים הארוכים שבלו זה בקרבתו של זה חשפו את פערי האופי ביניהם. בספר זיכרונות שפרסם סקוט אודות מסע של הדיסקאברי, הוא קטל ללא רחמים את שקלטון בגלל הקשיים שהעמיס עליו ועל וילסון בזמן המסע לקוטב. לשקלטון המבויש והמריר הייתה רק דרך אחת להציל את כבודו, לחזור לאנטרקטיקה ולשבור את השיא אליו הגיע עם סקוט. וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא קרא לנתיב שמצא בין ההרים על שמו של אחד מאנשי העסקים שמימנו את המשלחת, ולנקודה אליה הגיעו, המקום הקרוב ביותר לקוטב בו דרכה רגל אדם, נקודת שקלטון על שמו. וכך התחלפו סקוט ושקלטון בתפקידים. שקלטון זכה לאות אבירות, והציבור הריע לו על גבורתו. סקוט עמד כעת בצל, והוא ידע שימשיך לעמוד בצילו של השוליה לשעבר שלו, אלא אם יצליח לעבור את נקודת שקלטון ולהגיע לקוטב הדרומי. כשקוראים ביומנו של סקוט, אפשר לחוש באיבה ובתינה שלו כלפי שקלטון. למשל, כשהגיע משלחת טרנובה אל ביקטה, ששימשה אותו בזמן משלחת דיסקאברי, ואחר כך גם את המשלחת של שקלטון, סקוט מתאר איך השאיר אותה שקלטון אחריו.
כשהגענו אל הביקטה, גילינו אותה למגינת ליבי מלאה בשלג. שקלטון דיווח שהרוח העזה מנעה מהם לפתוח את דלת הכניסה, אבל הם הצליחו להיכנס דרך החלון ומצאו מחסה בביקטה. אבל כשהם עזבו אותה, הם השאירו את החלון פתוח, וכתוצאה מכך, הביקטה מלאה כעת בשלג קשה כקרח, והיא כמעט חסרת תועלת עבורנו.
במקומות אחרים ביומן, סקוט מתרברב בכך שסוסי הפוני שלו טובים יותר משל יריבו.
ה-22 בנובמבר 1911. הכל פחות או יותר אותו הדבר. הפונים קצת יותר רזים, אבל לא חלשים. עוד יומיים נחלוף על פני הנקודה שבה איבד שקלטון את הסוס הראשון שלו.
שבוע וחצי לאחר מכן,
הפונים צעדו נפלא היום וחצו את השלג העמוק ללא קושי. כנראה שהם במצב הרבה יותר טוב מהסוסים של שקלטון.
אבל למרות האיבה, גם סקוט ידע להעריך את הישגו של שקלטון. למשל, הוא התעקש להביא רק סוסי פוני לבנים לטרנובה, כיוון שאלה היו הפונים ששקלטון ציין כקשוחים ביותר מבין אלו שלקח עמו במסעו. סקוט קרא בקפידה את רשמיו ודיווחיו של שקלטון, ובמקרים רבים נעזר בהם כדי לעקוב אחר התקדמותו שלו. ב-16 בדצמבר כתב,
אנחנו חייבים לדחוף קדימה בכל הכוח, שכן אנחנו מאחרים בשישה ימים אחרי שקלטון בגלל הסופה המרגיזה שיקבה אותנו.
יום לאחר מכן,
אם נמשיך בקצב הזה, נשיג את שקלטון, ואינני רואה סיבה שלא נצליח לעשות כן.
שמו של שקלטון צץ ועולה שוב ושוב ביומניו של סקוט. גילוי? בטח. תהילה? ברור. נקמה? ללא צל של ספק. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק. אני כל פעם שיש חסות של מדולה אני אומר חברת בוטיק להשמה בהייטק, אז עכשיו יש לי הזדמנות באמת להשמיע לכם סיפור השמה מרתק ומאוד מאוד ייחודי. מול המיקרופון אביטל ינובסקי. היי אביטל.
נעים מאוד.
אני אציג אותך, הייטקיסטית במיל עם מעל 20 שנות ניסיון בתוכנה, ניהול פרויקטים ועוד, וכמעט 10 שנים מומחית בשילוב אוכלוסיות מגוונות או גיוון בעולם ההייטק והטכנולוגיה. תציגי לנו רגע את בית, גיבור הסיפור שלנו.
בית הוא בחור מקסים, בן 30, שסיים תואר ראשון בטכניון, בציון ממש יפה, וחוץ מזה הוא גם אדם עם אספרגר. והוא פנה אליי בסיום התואר, כדי שאני אסייע לו לחפש עבודה, ולהשתלב בתפקיד שמתאים ליכולות שלו. זה לא פשוט, כי אתה צריך להכיר את העולם הזה, אתה צריך להציג את עצמך הכי טוב שאתה יכול, אתה צריך להיות אסרטיבי ולהסביר למה אתה יותר טוב מאחרים, וזה תהליך לא פשוט. הוא לא פשוט לאף בוגר אוניברסיטה בלי ניסיון, והוא עוד יותר קשה לאנשים עם מוגבלויות.
איך נוצר הקשר עם מדולה?
פרסמתי פוסט בקבוצת מגייסים בפייסבוק. כמעט 30 איש ביקשו את קורות החיים. היחידה שממש יצרה איתי קשר ואמרה מיד, אני הולכת איתך את כל הדרך, יש לי משרה, הייתה נעמה מדהימה ממדולה. היא עבדה מאוד מאוד צמוד עם החברה, אני עבדתי מאוד צמוד עם בית.
כשאנחנו אומרים החברה, מתכוונים לחברה
שגייסה אותו בסופו של דבר. לא עשו לו שום הנחות בתהליך, כל מי שפגש אותו בתהליך, קיבל הסבר מאוד מפורט על המגבלה, ועל איך היא תבוא לידי ביטוי בריאיון. בית נמצא בחברה כ5 שבועות, הוא מסיים את מה שהם קוראים תהליך ההסמכה שלו, והכל הולך ממש ממש יפה.
לך כבר עשרות שנות ניסיון בהייטק, אני מניח שפגשת לא חברת השמה אחת ולא שתיים. איך החוויה של לעבוד מול מדולה ביחס לדברים אחרים שנתקל בהם?
זה מדהים, כאילו, זה ממש ממש היה כיף. זה חברת השמה שלא הכרתי קודם, ובהחלט אפשר לראות את ההסתכלות מחוץ לקופסה אצלהם. את הרצון לפצח את המקרה הספציפי הזה, ולמצוא את המקום הנכון, שייתן הרבה מאוד סיכוי לכל התהליך הזה.
אז גם לנו יש את הסיפוק מהסיפור, ונקווה שנשמע המון כאלה. תודה רבה, אביטל. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מאבטחת מידע ופיננסים ועד Machine Learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות. בפעם הראשונה שביקרו סקוט ושקלטון יחד באנטרקטיקה, הצפדינה כמעט וחיסלה אותם. גם כשחזר שקלטון ליבשת בפעם השנייה, הוא ראה את המוות מול עיניו. עכשיו, ב-1911, סקוט היה זה שחזר לאנטרקטיקה. למה כבר יכול היה לצפות? אם הרים סקוט את מבטו אל ההרים, כנראה שיכול היה לראות את הצלב הגדול שהציב 10 שנים קודם לכן על פסגה גבוהה באי רוס הצמוד ליבשת, לזכרו של אחד מחברי משלחת דיסקאברי שנהרג בנפילה מצוק בזמן סופת שלגים. מה סימל עבורו הצלב הזה? אולי תקווה, אולי אזהרה אגומה, מה שבטוח הוא לא הרתיע את סקוט ואנשיו מלהמשיך במשימתם, להגיע לקוטב הדרומי ולכבוש אותו בשמה של בריטניה. בראשון בנובמבר 1911, כ10 חודשים אחרי שיצאו לדרך מניו זילנד, היה סקוט סוף סוף מוכן למסע הרגלי אל הקוטב. כלבים, סוסי פוני ו16 איש יצאו לעבר קרחון בירדמור, הנתיב דרך ההרים שגילה שקלטון. בנקודה זו יפנו לאחור 4 מהם, ו12 הנותרים התפצלו לשלוש קבוצות ויחצו את הקרחון. מתוך ה12 שיעברו את ההרים, רק 5 אנשים, וסקוט ביניהם ימשיכו הלאה אל עבר קו רוחב 90 דרום. בחודש הראשון למסעם נראה היה שהכל מתנהג כמתוכנן, אבל אפילו לפני שהספיקו להגיע אל רכס ההרים, כבר החלו מבצבצים סימנים ראשונים מבשרי רעות.
הערתי את הצוות ב-6 בבוקר. במהלך הלילה שינתה הרוח את כיוונה. היא לא הייתה חזקה במיוחד, אבל השמש הייתה מוסתרת והשמיים כהים. חשבנו שאנחנו יכולים להמשיך ולהתקדם, אבל בזמן ארוחת הבוקר התגברה לפתע הרוח, ואם היבטת מחוץ לאוהל, כל מה שיכולת לראות היה סופה לבנה וסוערת. אי אפשר להתקדם במזג אוויר שכזה, ואני לא יכול להסביר מאין הגיע. הברומטר זינק בלילה מ-29.4 ל-29.9. קפיצה פנומנלית. עושה רושם שהתנאים האטמוספריים השתנו באופן דרמטי. אין ברירה, חייבים להחזיק מעמד ולקוות לטוב. זה מה שיש. איבדנו רק 10, או 12 קילומטרים ביומיים המרגיזים האלה, אבל מזג האוויר הקיצוני גורם לי לחרדה עמוקה בכל הנוגע לקרחון, ששם, יותר מכל מקום אחר, נזדקק למזג אוויר נוח. יש לי תחושה נוראית שזו עונה קשה במיוחד. הלילה אנחנו מקבלים משאבי רוח אקראיים בכיוון הפתח שבין ההרים, ונכון לעכשיו הוא לא נראה מזמין במיוחד.
סקוט ואנשיו הגיעו לקרחון בירדמור, אל מה ששקלטון כינה השער, ושם בלמה אותם סופת שלגים אדירה. 5 בדצמבר.
צהריים. התעוררנו הבוקר לקולה הזועם והמיילל של סופת שלגים. הרוחות האזות מתיחות בנו שלג דק כמו פודרה. דקה או שתיים באוויר הפתוח מספיקות די לחסות אותך מהראש ועד הרגליים. הטמפרטורה גבוהה יחסית, ופתיתי השלג נדבקים אליך. כל איבר חשוף של סוסי הפוני, ראש, זנב, רגליים, מכוסה בקרח. החיות עומדות בשלג עמוק, והמזחלות והאוהלים מכוסים כמעט לחלוטין. אכלנו ארוחת בוקר, בנינו מחדש את החומות המאולתרות נגד הרוח, וכעת אנחנו שוב בתוך שקי השינה שלנו. אי אפשר לראות אפילו את האוהל הצמוד אלינו, שלא לדבר על מעבר לכך.
אם אתה יוצא למסע בטונדרה של אנטרקטיקה, קצת שלג, ואתם יודעים מה, אפילו הרבה שלג, לא עומד להפתיע אותך כנראה. אבל מה שהפך את סופת השלגים של דצמבר לקשה כל כך, היא העובדה שהיא לא הייתה טיפוסית לעונת הקיץ באנטרקטיקה. סקוט תכנן את המסע כך שינצל במלוא את מזג האוויר הקיצי והחם יחסית, אבל למרבה האירוניה, דווקא הטמפרטורות החמות הפכו את הסופה הבלתי צפויה לקשה ומעיקה הרבה יותר.
11 בבוקר. הרוח נשבה בעוצמה כל היום, והמטירה עלינו את השלג הכבד ביותר שנתקלנו בו עד כה. הטמפרטורה מקודם הייתה כ-3 מעלות מתחת לאפס, ואז עלתה לכחצי מעלה מתחת לאפס. השלג הנופל נמס ויוצר שלוליות מים גדולות בכל מקום. האוהלים, הבגדים, המגפיים, הכל רטוב לגמרי. מים מטפטפים ממוטות האוהלים ומיריות הכניסה, מרטיבים את רצפת האוהל, את שקי השינה שלנו, והופכים את חיינו לעלובים ביותר. אם יתפוס אותנו גל קור לפני שנספיק לייבש את הציוד, זה יהיה מאוד מאוד לא נעים. הכל צף בשלוליות. אם המצב הזה ימשיך, נאלץ להפוך את האוהלים שלנו על ראשם ולהשתמש בהם בתור סירות.
יחסית ליבשת שעשויה רובה ככולה מ-H2O, נדיר למדי למצוא מים נוזליים על אנטרקטיקה, בגלל הקור התמידי כמובן. למעשה, בחודשים הקרים יותר, כשהאוויר יבש במיוחד, השלג והקרח עוברים במקרים רבים המראה, סובלימציה בלעז. הם הופכים ממוצק ישירות לגז מבלי להפוך לנוזל כלל. הכמויות המפתיעות של מים נוזלים שהטביעו את חברי המשלחת יצרו עבורם שתי בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה קשורה לעובדה שמים מקררים הרבה יותר טוב מאוויר. למה? לכל חומר יש תכונה פיזיקלית בשם קיבול חום סגולי, שמציינת כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי להעלות את הטמפרטורה שלו במעלה אחת. למשל, כדי להעלות את הטמפרטורה של קילוגרם אחד של ברזל במעלה אחת, צריך להשקיע אנרגיה בכמות של 460 ג'אול. לעומת זאת, כדי להעלות את הטמפרטורה של קילוגרם מים במעלה אחת, צריך להשקיע 4,186 ג'אול. זאת אומרת, פי 10 יותר מברזל. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם מרתיחים קומקום מלא במים בשביל להכין כוס אחת של קפה. גופנו מקרין החוצה חום, והחום הזה מחמם את האוויר שמקיף אותנו. קיבול החום הסגולי של האוויר הוא נמוך יחסית, ומכאן שהחום שפולט הגוף מצליח לחמם את האוויר בקלות יחסית, ולכן אנחנו מרגישים חמימים ונעימים מתחת לבגדים, גם כשבחוץ קר מאוד. אבל המים, לעומת זאת, לא מתחממים בקלות. אם נדמה את הטמפרטורה סביבנו למעין תוצאה של מסע ומתן במרכאות שמנהל גופנו עם הסביבה שמקיפה אותו, אז היינו אומרים שהמים מנהלים מסע ומתן קשוח מאוד, והגוף לא מצליח לחמם אותם באותה המידה שהוא מחמם אוויר. זאת ועוד, מולקולות המים נדבקות במרכאות אל האור, ואור רטוב מוליך חום הרבה יותר טוב מאור יבש. מכאן שבשורה התחתונה, בגדים רטובים מחממים אותך הרבה הרבה פחות טוב מבגדים יבשים. חולצות, מכנסיים, מגפיים, שקי שינה, האוהל שלך, הכפפות, המסכות, שום דבר לא מגן עליך מהקור הנורא שבחוץ. 6 בדצמבר.
צהריים. עליבות, עליבות טוטלי. אנחנו חונים במה שאנחנו מכנים ביצת הייאוש. הסופה ממשיכה להלום בנו ללא רחמים. הטמפרטורה עלתה למעלה אחת מעל האפס, וכל דבר בתוך האוהל ספוג במים. מי שיוצא החוצה חוזר לאוהל ספוג כולו, כאילו הלך בגשם זלעפות. המים מטפטפים על רצפת האוהל, השלג מצטבר בהתמדה סביב החומות, קירות האוהלים, סוסי הפוני והמזחלות. הפונים נראים זוועה. אלוהים, זה נורא, ואנחנו בסך הכל 20 קילומטרים מהקרחון. חוסר התקווה זוכה לתוכך וקשה להילחם בו. איזו סבלנות אדירה נדרשת די להתמודד עם מצבים שכאלה.
הקושי השני שהערימה סופת השלגים הרטובה על חברי המשלחת היה קשור ביכולת התנועה שלהם. שלג יבש ואפילו קרח מוצק הם יציבים וצפויים וקל יחסית ללכת או להחליק עליהם עם מגלשיים. שלג מפשיר יוצר מעין סלאש בוצי ולא צפוי שהרגל עלולה לשקוע בתוכו בקלות. יחד עם הרוחות הנושבות והשלג שנופל על הפנים, סופת השלגים הפכה את ההליכה לקשה ומסוכנת, ולסקוט ואנשיו לא הייתה ברירה, אלא לחנות במקום בו עצרו, ולהמתין למזג אוויר טוב יותר.
חצות, כמעט ללא שיפור. הברומטר ממשיך לעלות, אולי יש בכך מעין תקווה. יש רק מעט מאוד מצבים יותר מתסכלים מהעצירה המאולצת הזו, כשכל יום, כל שעה, קריטית. אנחנו יושבים כאן, מביטים בקירות הירוקים והריטובים של האוהלים שלנו, בגרביים הספוגות ושאר פריטי הלבוש שתלויים לייבוש, מאזינים לרחש הבלתי פוסק של שלג נופל וקנבס מתנפנף, מרגישים את הבגדים הרטובים צמודים לאורנו, ויודעים שבחוץ יש רק קיר לבן בלתי חדיר מכל עבר. תוסיף לזה את החרדה מהתמוטטות מוחלטת של כל התוכנית שלנו, ונראה לי שאף אחד לא היה מקנה במצבנו. ובכל זאת, למרות הכל, אפשר להחזיק מעמד ולמצוא בקשיים האלה אתגר שראוי לעמוד בו.
החניה הקפואה הייתה לא רק משעממת, היא הייתה גם מסוכנת. מסוכנת לאנשי הצוות שישבו ללא תזוזה שעות ארוכות בקור העז, מסוכנת לבעלי החיים שעמדו בחוץ חשופים, ויותר מכל, ההמתנה הקפואה העמידה בסכנה את תוכניותיו של סקוט. בתוך היבשת, רחוק מהחופים, אין בעלי חיים שאפשר לצוד אותם, ועל כן נאלצו חברי המשלחת לסחוב איתם את כל המזון שידרש להם במהלך המסע. יש כאן מלכוד ברור. ככל שתסחוב עליך יותר מזון, כך תיאלץ להשקיע יותר אנרגיה בשינוע שלו. הפתרון, אם כן, היה להשאיר לאורך הדרך מצבורים מסומנים של מזון, דיפוץ בלעז, במרווחים ידועים, כך שלפחות בדרך חזרה מהקוטב יוכל הצוות לסחוב עליו מזון רק בכמות שתספיק למסע הקצר יחסית בין מצבור אחד למשנהו. אבל כדי שהתוכנית הזאת תצליח, סקוט נדרש לתכנון קפדני ומדוקדק של כמות המזון שהוא צריך להשאיר בכל מצבור, וכמה ימי הליכה נדרשים לו בין מצבור אחד למשנהו. העיכוב הבלתי צפוי אילץ את סקוט ואנשיו להשתמש עכשיו במזון שהיה אמור לשרת אותם מאוחר יותר, דווקא כשהמסע יהיה לקראת סופו והם יהיו הרבה יותר מותשים ורעבים. השבעה בדצמבר.
הסופה אינה פוסקת והמצב נעשה חמור. האוכל של סוסי הפוני אזל ועלינו לצאת מחר או שנאלץ להקריב את בעלי החיים. וזה עוד לא הכל. היינו יכולים להסתדר רק עם הכלבים, אבל היום כבר התחלנו לאכול את המנות שהיינו אמורים לשמור להמשך. זאת אומרת, את האוכל שהיינו אמורים לאכול בקרחון. לא נראה לי שהסופה עומדת לדעוך והיא חמורה כתמיד. אתמול בלילה היה נדמה שמזג האוויר עומד להשתפר, אבל בשלוש לפנות בוקר הטמפרטורות והרוחות חזרו לעלות, ונראה שהמצב חוזר לקדמותו. אני לא רואה את הסוף, וכולנו מסכימים שבמצב כזה אי אפשר לזוז. אין לנו מה לעשות, אלא לקבל את המצב כמות שהוא, אבל זה לא קל. זה כל כך לא הוגן. אחרי כל התכנונים הקפדנים וההצלחות הראשוניות, אם הייתי צריך לתכנן הכל מההתחלה, לא הייתי משנה דבר. הנחות היסוד שלנו לגבי מזג האוויר היו מעוגנות בניסיון מצטבר רב, ודצמבר הסוער הזה, החודש שהיה אמור להיות החודש הנוח ביותר עבורנו, הוא אירוע שגם המתכנן הקפדן ביותר לא היה יכול לקחת בחשבון. זה רע מאוד לשכב ככה בסק השינה הרטוב ולרחם על עצמך כשנדמה שמזג האוויר רק מתקדם מגרוע לעוד יותר גרוע. מירס לקה בעיוורון שלגים בעין אחת. אני מקווה שהמנוחה תעזור לו, אבל הוא אומר שהעין כואבת לו כבר הרבה זמן. לא יכול להיות מצב רוח מרומם במחנה, במזג אוויר שכזה, אבל אם מזג האוויר ישתפר, גם מצב הרוח יחד איתו. אתמול, כשנדמה היה לרגע שישנה תקווה, שמעתי מישהו צוחק. ווילסון חושב שהפונים אבודים, אבל אוטס חושב שהם יוכלו לסחוב עוד יום למרות תנאי השטח הקשים. אם לא יוכלו, נאלץ להרוג אותם מחר ולהתקדם ככל שנוכל בעזרת המגלשיים והכלבים. אבל אני לא יכול שלא לתהות איך יסתדרו הכלבים בתנאי השטח האלה. אני חושש שגם הם לא יצליחו להתמודד. רק קצת מזג אוויר נוח, לפחות עד הקרחון.
לבסוף, אחרי 5 ימים נוספים, שכחה השערה. עם זאת, גם כשהציצה השמש מבין העננים, עדיין התקשו סקוט וצוותו לפלס את דרכם בשלג העמוק והטובעני. ב-11 בדצמבר שלח סקוט קבוצת אנשים ואת הכלבים בחזרה למחנה הבסיס בחוף, ומסר להם מכתב לחברים שנותרו במחנה הבסיס. העניינים לא כל כך טובים כפי שקיווינו, הוא כתב, אבל אנחנו שומרים על מורל גבוה, ובטוחים שהמזל עוד ישתנה. ומזלם, אכן, עמד להשתנות. בשלושה בינואר, חודשיים ויומיים אחרי שיצאו לדרך ממחנה הבסיס, החליט סקוט מי יהיו 4 האנשים שלוו אותו אל קו רוחב 90 דרום. את החודשיים האחרונים ניצל סקוט כדי לבחון את אנשי הצוות ולבחור בקפידה את המועמדים המבטיחים ביותר. זיכרון המסע הקודם אל הקוטב, עשור לפני כן, שבו נאלץ לגרור את ארנסט שקלטון החולה לאורך קילומטרים רבים, הביא אותו לתכנן את החלק הראשון של המסע, כך שיוכל לאתר את האנשים המוכשרים והחזקים ביותר מבין אנשי הצוות, ולשלוח בחזרה על הבסיס את מי שלא יהיו מסוגלים לעמוד באתגר. אפשר לומר שכל המסע עד כה היה בסך הכל פרק אחד ארוך של תוכנית הריאליטי, הישרדות. מתוך אלפי האנשים שהגישו מועמדות להצטרפות למשלחת, ומתוך 50 שהתקבלו בסופו של דבר, ומתוך 16 שיצאו לדרך אל קרחון בירדמור, רק 4 נבחרו להמשיך עד לקוטב עצמו, בזכות יכולותיהם יוצאות הדופן. הארבעה היו אדגר אבנס, קצין צי בן 36, הנרי באוורס, קצין צי נוסף בן 28, לורנס אוטס, קצין צבא היבשה בן 31, ואדוארד ווילסון, רופא בן 39. והם היו באמת חבורה של אנשים יוצאי דופן. באוורס, למשל, פיקד על ספינת תותחים בבורמה ולחם במבריחי נשק במפרץ הפרסי. אבנס הצטרף לצי הבריטי בגיל 15 והיה יד ימינו של הקפטן עוד מימי המשלחת הקודמת לקוטב, משלחת דיסקאברי. למעשה, אבנס תכנן לצאת לקוטב בראש משלחת משלו, אבל כששמע שסקוט, מארגן משלחת, החליט להצטרף אליו ולהעביר לרשותו את כל כספי המימון שהשיג. ווילסון היה המדען הראשי של הטרה נובה וחברו הקרוב ביותר של סקוט. כנער צעיר הוא התקבל גם לאוקספורד וגם לקיימברידג', ובנוסף לאותו רופא הוא היה גם צייר, זיאולוג, חוקר ציפורים והיסטוריון של הטבע. רגלו השמאלית של אוטס הייתה קצרה ב2 סנטימטרים מרגלו הימנית, תוצאה של קליה שספג במלחמת הבורים השנייה. פעמיים קראו לו אויביו להיכנע במהלך הקרבות, אבל האגדה מספרת שבאחת הפעמים קרא לאברהם, באנו לפה להילחם, לא להיכנע. הוא היה אדם שניחן בכוח רצון, שגבר על כל סכנה וכל כאב גופני, בדיוק האדם שהיית רוצה שיצא איתך למסע מפרך אל הקוטב הדרומי. סקוט, ווילסון, אבנס, באוורס ואוטס יצאו לדרך אל השממה הקפואה. שבוע לאחר מכן, ב-9 בינואר, חלפו על פני נקודת שקלטון. מכאן והלאה ניצבו מולם 200 קילומטרים של שממה קפואה ולא נודעת. הייתה זו הישורת האחרונה של המסע. הם המשיכו קדימה. 7 ימים מאוחר יותר כבר היו בקו רוחב 89, במרחק של 30 קילומטרים בלבד מהקוטב הדרומי. אחרי 2.5 רצופים של צעידה קשה, ברוטלית, מפרכת ונוראית במישורי הקרח והשלג הקפואים, הם היו כל כך קרובים. שום כוח שבעולם לא יכול היה לעצור באדם מלהגיע למטרתם. נותר עוד פחות מיום של צעידה. הם כמעט יכלו להריח את הקוטב הדרומי. אם הם היו מצמצמים את עיניהם, אולי אפילו יכלו לראות אותו. אחד מהם עשה זאת. בעודם עושים את הקילומטרים האחרונים על הקוטב, באוורס הרים את מבטו וגילה משהו מדהים. ולא, זה לא היה הקוטב הדרומי. סקוט כתב את רשמיו מהרגע הזה ביומנו, ה-16 בינואר 1912.
הנורא מכל קרה, או כמעט הנורא מכל. צעדנו בעוז כל הבוקר ועברנו 15 קילומטר. בצהריים כבר היינו בקו רוחב 89 מעלות, 42 דקות, ומצב רוחנו היה מרומם. הרגשנו שמחר כבר נגיע ליעדנו, אבל כעבור שעתיים של צעידה, עיניו החדות של באוורס גילו את מה שהיה נדמה לו כגל אבנים. הוא לא היה בטוח, אבל טען שאולי מדובר בגבעה שיצרה הרוח. אחרי חצי שעה נוספת, הוא הבחין בנקודה שחורה, וכולנו הבנו שאין מדובר בגבעה מעשה ידי הטבע.
ואכן, הטל שראה באוורס לא היה חלק מהנוף האנטרקטי. היה זה מעשה ידי אדם.
המשכנו לצעוד, וראינו שמדובר בדגל שחור שקשור למסחלת שלג. לידו ניצבו שרידי מחנה. עקבות מסחלות ומגלשיים, ועקבות של כלבים, הרבה כלבים. העקבות האלה סיפרו לנו את כל הסיפור.
זהו, עד כאן. את הפרק הזה ואת חלקו השני שתשמעו בפרק הבא, לא כתבתי אני באופן חריג, אלא נייט נלסון. אתם אולי לא מכירים את נייט. הוא חבר הצוות שלנו בניו יורק, עוסק בעיקר בפודקאסטים שאנחנו עושים באנגלית לקהל בינלאומי. נייט הוא אחד הכותבים המוכשרים ביותר שאני מכיר, ואני שמח מאוד לארח אותו גם בעושים היסטוריה. מיד נמשיך אל עדכונים וחדשות, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות.
מה משותף ל-GE, eBay, חברת החשמל ומשרד הכלכלה? כל אלה ארגונים שנעזרים בפודקאסטים ממותגים כדי ליצור שפה חדשה וקהילה חדשה סביב תחומי הפעילות שלהם. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק שלכם. פנו אליי ב-run@runlevy.com כדי לשמוע על פודקאסטים ממותגים בעברית ובאנגלית.
מה חדש ברשת עושים היסטוריה? כפי שסיפרתי לכם באחד הפרקים האחרונים, עושים טכנולוגיה, החליף המגיש, דוקטור יובל דרור, עיתונאי וסופר טכנולוגיה. השבוע עלה לאוויר הפרק השני בהגשתו של יובל, שעוסק בשאלה האם עובדיהן של גוגל ואמזון מאזינים לנו דרך העוזרות הקוליות. הטיעון המקובל של החברות האלה הוא שבני אדם לא מעורבים בתהליך ניתוח הקולות המוקלטים, אבל יובל חושף שהמציאות לא תמיד עולה בקנה אחד עם הטענות האלה. בעושים רכב, למה כל כך קשה לייצר מכונית פתוחה? אסף בר שי בודק, למה אין כמעט דבר כזה רכב שטח פתוח, ומדוע רכב פתוח יקר בהרבה מרכב עם גג סגור? בעושים תנ"ך, ספשייל עושים תנ"ך בשטח. רשמים והקלטות מתוך מפגש המאזינים הראשון של עושים תנ"ך שהתקיים בחודש שעבר בעיר דוד. ולבסוף, בהתשובה, דורון פישלר בודק, למה אדום זה רע? ירוק זה טוב, ורוד הוא צבע של בנות וכחול הוא צבע של בנים. האם יש משמעות לכל הצבעים האלה, או שמישהו החליט עליהם באופן שרירותי? כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, כולל תוכניות נוספות שאנחנו מפיקים, כגון מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל, ווטרליין על טכנולוגיות מים, מלישס לייף על ההיסטוריה של הבטחת מידע, ועוד, זמינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר שלנו, runlevy.com, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. תזכורת קצרה לגבי הטיול ליפן שאני מדריך באוקטובר הקרוב, 12 יום בטוקיו, קיוטו והירושימה. מדובר על טיול מאורגן ומסודר, תחת חסותה של חברת הטיולים הוותיקה פוטו טבע, שבו נגלה את התרבות היפנית המרתקת, נבקר במקדשים עתיקים וברובעי טכנולוגיה אולטרה מודרניים, ואני אעביר בכל ערב הרצאה בנושא כלשהו שקשור בתרבות, בטכנולוגיה וההיסטוריה של יפן. פרטים מלאים והרשמה לטיול בכתובת bit.ly/runjapan, ואתם מוזמנים גם לפנות אליי ישירות במייל run@runlevy.com. שאלת עושים היסטוריה להפעם ברוח הפרק הזה, מה הטיול או המסע הכי מפרכים שעברתם, או מה החוויה החזקה ביותר שלכם מטיול? אצלי מדובר כנראה בטרק שעשיתי בתוך מערה תת-קרקעית בגואטמלה. אני, עוד כמה חבר ישראלים ולא ישראלים, ומדריך מקומי, הלכנו עם לפידים בוערים בתוך מערה שנכנסה לבערך קילומטר בתוך האדמה, לאורך נהר תת-קרקעי. השיא של הטיול היה כשהגענו לקצה המערה, וכדי להסתובב היה עלינו לקפוץ מצוק בגובה 3 מטרים לתוך בריכה, אבל הכל בחושך מוחלט. אי אפשר היה לראות את המים שלמטה. ממש קפיצה של אמונה, כמו שאומרים באנגלית. זה היה מסעיר ומפחיד בצורה שקשה לי להסביר, ואני מבטיח לכם שלעולם לא אעשה שום דבר כזה אי פעם בחיים שלי. אין סיכוי. מה החוויה שלכם? שתפו אותנו בפייסבוק, בקבוצת עושים היסטוריה, ואשתף את הסיפור שלכם עם שאר המאזינים בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לבקר בחנות שבאתר, שם תמצאו את פרקי הארכיון של עושים היסטוריה וגם את 3 ספריי. קרב מוחות הוא הספר השלישי שלי, והוא מספר על ההיסטוריה של הווירוסים למחשב. וירוסים ותוכנות זדוניות הן תופעה טכנולוגית מרתקת לטעמי. שילוב של טכנולוגיה, פסיכולוגיה אנושית, כלכלה, משפט, ביולוגיה אבולוציונית ומה לא. ההיסטוריה של התחום הזה, למרות שמדובר בסך הכל ב-40 שנים, פחות או יותר, זרועה בסיפורים מכל הסוגים, דרמטיים, מצחיקים, עצובים. כמו כל הספרים, קרב מוחות מגיע עם הקדשה אישית, אז אם אתם מכירים מישהו שטכנולוגיה היא הסריטה שלו, קרב מוחות עשוי להיות מתנה נהדרת. עושים היסטוריה הם דור קומט ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, אביב שם טוב מנהל המחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי וספיקרס, אפרת בל בפיתוח העסקי, דני תימורו מנהל העסקי, אני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!